טוב, שלום וברכה. הנושא שלנו היום הוא הזוג, איש ואישה. סליחה, תפריע. הנושא שלנו, אם כן, הוא הזוג, איש ואישה. זהו נושא רחב ביותר שניתן לדון מכמה בחינות. אנחנו נדון בעיקר מהבחינה המהותית. כלומר, ייתכן שאנחנו כן ניגע בדברים אחרים, כגון למשל המעמד המשפטי של האישה ביהדות, מה שקשור ל... ואז היינו צריכים יותר לקרוא לנושא שלנו מעמד האישה ביהדות, אבל אנחנו בעיקר נדון על הנושא מהבחינה המהותית. והשאלה בעצם שמתעוררת כשאנחנו ניגשים אל הנושא, איך זה שהזהות האנושית מתחלקת לשני חלקים? כיצד זה קרה? מה הצורך בהתחלקות הזאת? מה ההצדקה המוסרית לחלוקה כזאת? במיוחד שכשאנחנו רואים את המציאות, איש ואישה אינם שני חלקים שווים של אותה האישיות. כשאומרים איש ואישה משלימים אחד את השני, ביטוי מקובל בשבע ברכות, הם לא משלימים אחד את השני באותו המובן. מה שהאיש מביא אל הזוג אינו דומה למה שהאישה מביאה אל הזוג. ולכן כל הדיבורים על שוויון של המינים לפי היהדות סותרים את המציאות, משום שבמציאות אנחנו רואים הבדל בין איש לבין אישה. אין זהות. אי אפשר לדבר גם על אי שוויון מסיבה פשוטה, כיוון שלא מדובר באותה הזהות. אבל אף על פי כן אנחנו רואים, כן, למשל הסיפור של התורה, של בריאת האישה, כמה שננסה לטייח אותו, הוא לכאורה מרוכז מסביב לזכר יותר מאשר מסביב לנקבה. הפסוק המפורסם, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, לכאורה מפלה את האישה לעומת האיש. ואם כן, אי אפשר נגיד להתעלם משאלת המרכזיות של האיש לפי היהדות לעומת לכאורה היקפיותה, שוליותה של הזהות הנשית, לכאורה, כן, כפי שאמרתי. אבל גם בלי להיכנס לתחומה של היהדות, נשאלת שאלה פשוטה ביותר. במציאות אנחנו רואים שהחיים הפוליטיים במשך ההיסטוריה, לפחות במשך אלפי השנים האחרונות, החיים הפוליטיים היו בדרך כלל בידיהם של גברים ולא בידיהם של נשים. הדבר הזה כמובן גם כן מצריך ברור, גם בלי קשר לתורה ומצוות. זאת שאלה על ריבונו של עולם, איך הוא ברא את המין האנושי עם אסימטריה כל כך בולטת. מה? מה?
הרב אמר, ההשלמה שבין איש לאישה היא לא אותה השלמה, כי מה שמביא הגבר לאישה הוא לא מה שמביא
אישה לגבר. נכון.
בעצם אין אפשרות כזאת שמה שישלים את השני, הוא יוכל לתת לשני את מה שניתן לו.
לא, יכולת להגיד שזה אינדיפרנטי, כן? זאת אומרת, שזה לא משנה. לא משנה אם זה איש או אישה. אבל אנחנו רואים שתמיד הדברים שאישה מביאה הם שונים ממה שגבר מביא. כן, יש פה איזה אי שוויוניות מהותית. מה שאין כן נגיד שני גברים שרוצים לעסוק באיזשהו מפעל משותף, זה שכל אחד מביא מרכיב אחר שאין לשני, זה מקרי. זה לא בגלל שהוא גבר שיש לו המרכיב הזה. מה שאין כן בזוג אנחנו רואים שזה מאוד מאוד ספציפי. יש תכונות שאפשר לקרוא להן תכונות נשיות, ותכונות שאפשר לקרוא להן תכונות גבריות. השאלה היא, מאיפה זה בא? למה? כן. האם זה גם אומר, האם תהיה הבחנה גם מבחינת הרמה השכלית בין גברים לבין נשים. שאלה מעניינת. משום שהרי מה שמייחד את האדם זה השכל שלו, החוכמה שלו. ואני שואל את השאלה, האם יש אפשרות, האם יש מישהו שעליון מהשני? אצל חז"ל אנחנו מוצאים ביטויים רבים המתארים את חוכמתו של האדם. שלושת העיקריים, ואנחנו כאן נצטרך כמובן לדבר בצורה יחסית סכמטית, בגלל שאין לנו זמן לבאר את הדברים מתכליתם, שלושת המרכיבים העיקריים של החוכמה האנושית נקראים בשם חוכמה, בינה ודעת. ובנושא הזה מצאנו באמת הבדל בין גברים לנשים. למשל, בגמרא, במסכת שבת, נשים דעתן קלה. כלומר, בנושא של הדעת יש לגברים עליונות על פני נשים. לעומת זה, במסכת ברכות, בינה יתרה נתן באישה יותר מבאיש. אם כן, בנושא של הבינה יש יתרון לנשים על פני הגברים. ומה עם החוכמה? שווה, כן? החוכמה שייכת לאדם באשר הוא אדם, ומכיוון שגם נשים וגם גברים שייכות למין האדם, בזה החוכמה שווה. לעומת זה, כלי הקיבול של החוכמה, דרכי היישום של החוכמה, משתנים בנשים ובגברים, בין בינה לבין דעת. וזו משנה מפורשת מסכת אבות, אם אין בינה אין דעת, אם אין דעת אין בינה. כלומר, יש, למה מתכוונים חז"ל כשמדברים על דעת? הם מתכוונים לקביעות, קביעות המחשבה. זאת אומרת, יכולת העמידה, העמידה על דעתו. וזה ביטוי מקובל בשפה הכללית, אומרים, זה גבר זה, באיזה מובן? שהוא יודע מה שהוא רוצה, הוא קבוע ותקיף בדעתו. אבל כשמדברים על בינה, מדברים על תבונה מעשית. איך הדברים הגדולים, איך העקרונות הגדולים, באים לידי ביטוי בטקסטורה העדינה של החיים, בשביל זה צריך בינה. בינה זה להבדיל בין דבר לדבר אחר. טקסטורה הארג, באלף, ארג החיים. כן? המערך, השתיב הערב, המסובך, הנימים הדקים המרכיבים את החיים המעשיים והרגשיים, לזה צריך בינה. כן? בינה זה מלשון בין. בין זה לזה. כן? השם הפעולה, בינה. ואם כן, אנחנו רואים כאן התחלקות של הזהות האנושית כבר לשני מוקדים. רגילים לקרוא לזה בצורה הרבה יותר סכמטית, שכל ורגש. אבל זה לא לגמרי מדויק, משום שלא מצאנו שלנשים יש IQ נמוך יותר מאשר לגברים, או לגברים נמוך יותר מאשר לנשים. אבל יש תחום שבו נשים עומדות בעמדת נחיתות ביחס לגברים בצורה מפתיעה. זה תחרויות השחמט. יש תחרויות שחמט לגברים ותחרויות שחמט לנשים. וכאן באמת זה לא מובן למה. הרי לא מדובר פה על מאמץ פיזי ושום דבר אחר. אלא שלאחרונה מחקרים הוכיחו שמבנה המוח של נשים גורם להם, גורם ש... הבדל, כלומר, יש הבדל בין מבנה המוח של גברים לבין זה של נשים, שאצל גברים אנחנו מוצאים התמצאות במרחב יותר מאשר אצל נשים, ואצל נשים יותר רגישות למציאות מאשר אצל גברים. למשל, אם תרצו להגיד לאישה איך מגיעים למקום פלוני, אל תגידו ימינה שמאלה 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 ימינה שמאלה, זה לא עוזר. צריך להגיד, יש שם מקולת, אחר כך פונים, שם יש איזה עץ. עץ קצת שונה משאר העצים, אחר כך פונים שמאלה, ומגיעים לאיזה מכונית צהובה שחונה שמה תמיד ביום ראשון אחרי הצהריים. כן? ואז מצליחים. מה שאין כן, גברים הם זקוקים יותר לציור. לציור מופשט. כן? וזה מסביר מדוע אם כן יש תחרויות לשחמט, תחרויות שחמט של נשים דווקא, משום שכאן מדובר על התמצאות מופשטת במרחב. כן. כן, כן, אמרתי לך, שמאלה, 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 ימינה, אחר כך תסתובב בכיכר, שמאלה, עוד פעם, ימינה. זהו? לא, זה מופשט.
לא מופשט בשחמט.
לא, בשחמט המהלכים הם בנויים גם על התמצאות מרחבית מופשטת. עובדה, מה אני יכול לעשות? טוב. מה? כן. נשים מתמצאות במכניקה עדינה, כן? איך אתה מסביר את זה? זה הבינה.
מה לא? זה משהו אחר, זה תחום אחר במוח שאישה עובדת מפותח
מופשטת לגבר. הנה עוד דוגמה.
להתמקד בדברים קטנים ועדינים.
כן, הנה. זה אני חושב שזה גם הולך בכיוון של מה שאמרנו עכשיו. זאת אומרת, הבינה המעשית. ההבדלה בין דבר לדבר. זה תכונה נשית. בוודאי. לך תלמד ביולוגיה באוניברסיטה. אתה לא תמצא מניין שם. מוזר מאוד. טוב.
פיזיקה נמדו פחות?
כן, זה ידוע. בבתי ספר גדולים בחוץ על הארץ, אז הדבר הזה נבדק, ראו שיש מקצועות שנשים נוטות להם יותר ומקצועות שגברים נוטים להם יותר, וזה לא קשור להעדפות שבשוק וכדומה. לא, זה חשיבה של הנשים דווקא. כן, התמצאות במרחב היא התמצאות מופשטת, ימינה שמאלה, זה לא, אני לא זקוק בשביל זה לממצאים בשטח. טוב, אבל אולי נתקדם קצת. אם תתחילו לשאול 10 שאלות על זה, אנחנו לא נתקדם, חבל על הזמן. כן. אם כן, צריך לחזור, אם כן, כדי להבין את הדברים האלה, לבראשית. בספר בראשית יש בתורה הנחת יסוד, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עשה זה טוב. ביום הראשון כתוב וירא אלוהים כי טוב. גם ביום השלישי, בשביל יום שני ושלישי, כתוב וירא אלוהים כי טוב פעמיים. ביום הרביעי וירא אלוהים כי טוב. ביום החמישי וירא אלוהים כי טוב. ביום השישי כתוב גם וירא אלוהים כי טוב, וגם כתוב וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אם כך, אז באמת לא מובן איך זה שיש אנשים בעולם שחושבים שהכל רע. יש אנשים פסימיים בעולם. מאיפה זה בא? הרי ריבונו של עולם, כשהוא כותב את התורה, הוא יודע מה שהוא אומר. הוא אומר שזה טוב. אז איך נולדה באפשרות, במציאות האפשרות לחשוב שהעולם הוא רע? אבל בחירה חופשית בין טוב לרע, צריך שיהיה איזושהי אפשרות נבראת לחשוב שהעולם הוא רע. טוב מאוד, אז זה עוד יותר טוב. מוכרחים למצוא איזושהי אפשרות בספר בראשית להגיד שהעולם הוא רע. אז זה כתוב במפורש בתורה. יש פסוק מפורש שבו הקדוש ברוך הוא אומר על כל מה שהוא ברא שזה רע. הנה, מודפס לפי, מה? ויומר השם אלוהים לא טוב. זה מפורש בבראשית פרק ב', פסוק י' ח'.
אתה מנתק את הפסוק.
אני לא מנתק את הפסוק בכלל. הפסוק מודפס לפניך מצד שמאל, נא לראות את הטעמים. מה כתוב, איזה טעם מופיע מתחת למילה טוב? תביר, נכון?
אבל אתה מחלק את הפסוק באמצע.
איפה אתה רואה את נחתה?
לא,
לבדו, נכון. בסדר, אז לא הגענו. אבל קודם כל, מה זה תביר?
אז גם כן באלוהים יש עמידה. הוא אומר, השם אלוהים יש עמידה, יש לבד.
נכון. זקף קטון, נכון. ויאמר השם אלוהים, זה פסיק. נכון? מה הוא אמר? לא טוב. זה כתוב, יש פה תביר. תביר זה טעם מפסיק. נכון? אם כן, מה אמר הקדוש ברוך הוא? אמר, לא טוב. על מה הוא אמר את זה? על הכל. כל מה שברא הוא לא טוב. מה יש? אתה רוצה הוכחה עוד נוספת? מה כתוב אחר כך? היות האדם לבדו. איך היה צריך להיות כתוב בעברית? שיהיה האדם לבדו. מה? זה נכון מה שאתה אומר, אבל זאת לא הצורה הרגילה. זאת אומרת, בתורה הסגנון המורגל הוא ויאמר השם אלוהים לא טוב אשר יהיה.
אולי זה בנושא הזה? בנושא האדם.
אז למה יש ההפסקה הזאת מתחת למילה טוב? רגע, אני אסביר לכם למה. קודם כל, ויאמר השם אלוהים לא טוב על כל המציאות. ולמה זה לא טוב? היות האדם לבדו. מכיוון ש... האדם הוא לבדו. כן?
כיוון שהאדם הוא לבדו, אז כל המציאות לא טובה, כי בסך הכל כל המציאות
לא טובה לאדם. יפה. לכן, כלומר, ברגע שהאדם הוא לבדו, כל המציאות היא לא טובה. אני אסביר לכם גם למה. משום שכל זמן שלא נברא האדם, ריבונו של עולם עושה בעצם את הכל בלי ביקורת. בורא את האור ואת החושך. הוא אומר זה טוב, מי יגיד לו לא? במידה מסוימת אין כאן הכרה חוץ מהבורא, אין כאן זהות חוץ מהבורא שתבוא ותיתן משפט על הבריאה, ולכן זה מוכרח להיות טוב כיוון שזה מעט השם. אבל ברגע שיש זהות חדשה, האדם יש לו משפט ואפשרות ביקורת ולומר אם זה טוב בעיניו או לא טוב בעיניו. ועכשיו, בריאת האדם היא בעייתית מאוד, בגלל שמה שמייחד את האדם זה האפשרות שלו להכיר משהו. עכשיו, מה ביכולתו של האדם להכיר? את מה האדם יכול להכיר? את הכל. הוא יכול להיפגש עם כל נברא האדם. יש רק נברא אחד שהאדם אינו מסוגל לפגוש. את עצמו. אז מה זה שווה? עולם כזה, שבו נזר הבריאה יכול להכיר את הכל, חוץ מאת עצמו, עולם כזה הוא אבסורד, כולו לא טוב, היות האדם לבדו.
למה הוא לא יכול להכיר את עצמו?
בגלל שהוא לבד.
למה כשאני לבד אני לא יכול להכיר את עצמו?
נכון.
באופן חלקי.
חלקי, יפה, אז מה זה שווה? את עצמי, אתה מכיר את כל החיפושים אחרי האני העצמי? מי אני, מה אני, מה יש לי, מה אין לי? שיר יפה, כן? כידוע. כלומר, האדם מחפש את עצמו ולא יכול למצוא. אז מה שווה כל העולם? אם בסופו של דבר את מטרת הבריאה אינני יכול להשלים.
גם כשהאדם מתחתן הוא לא מגביל עצמו בסוף, כי הוא...
לא אמרנו כשהוא מתחתן. אגב, שים לב שפה לא מדובר לא על איש ולא על אישה, אלא מדובר על האדם. מי זה האדם הזה? הוא זכר או נקבה? תוכיחו. כתוב, בפרק הראשון, זכר ונקבה ברא אותם. אם כן, האדם שמדובר עליו כאן זה איש ואישה ביחד. אז מה רע? מבחינת האפשרות לפרוט ולרבות, האפשרות הזאת כבר קיימת בשלב הזה. כן, כתוב, ויברך אותם אלוהים לאמור, פרו ורבו. אם כן, מבחינת הקשר הביולוגי המצוי בין חתול לחתולה, הקשר הזה נמצא גם בין הזכר לבין הנקבה כבר בשלב הזה. אם כן, הבעיה היא אחרת לגמרי. חז"ל אומרים, הם היו דבוקים אחד לשני בגבם. זאת אומרת שהם לא יכלו להכיר אחד את השני.
אבל היה דו-שיח?
אין דו-שיח של האדם עם עצמו. כלומר, בסופו של דבר, האדם היה לבוד, מחובר אל עצמו. זה המשמעות של המילה לבדו בעברית. הוא מחובר עם עצמו. הוא כל כך עצמו שהוא לא יכול לצאת מעצמו להסתכל על עצמו.
העיקרון של הפריאה שם, זה היה מבנה אחר לגמרי.
איזה פריאה?
פריאה
זה רגע שהקב"ה פה. כן, באופן אחר. כן. המיתוס הזה נמצא גם באפלטון, ושם גם יש איזה הסבר, איך הם היו פערים ורבים אז. כן? במשתה המפורסם. כן? במשתה גם כן הוא מתאר את האדם הראשון בתור כדור אחד גדול, שהוא גם זכרי וגם נקבי, ואז הוא שואל את השאלה הטכנית, איך הם יכלו להוליד, והוא מסביר גם את זה. כן? זה לא הנושא שלנו כעת. אבל מה שקורה, הוא לא יכול להכיר את עצמו. לכן, מה הפתרון? לחלק את הזהות שלו לשני חלקים כדי שיכיר את עצמו. לכן, העשה לו עזר כנגדו. על מי זה נאמר? על האיש או על האישה? על שניהם. זאת אומרת, הוא ייפרד לשני חלקים וסוף סוף יראה את עצמו. ברור? כך שאפשר לומר, בפגישה בין איש לאישה, האדם מגלה, כלומר, האיש מגלה את האישה שבו, והאישה מגלה את האיש שבה. שנמצאת, האיש שבה נמצא באופן גנוז בה, אבל לא יכל לצאת אל הפועל עד הפגישה עם האיש. עכשיו, זה כבר סוג אחר לגמרי של יחס. זה לא זכר ונקבה, זה איש ואישה. אז יש אנשים שנשואים הרבה שנים בבחינת זכר ונקבה, ויש אנשים שנשואים בבחינת איש ואישה. זכר ונקבה זה כדי לפרוט ולרבות. כלומר, האישה מופיעה כאן כפונקציה, או האיש מופיע כאן כפונקציה, על מנת להקים משפחה, לא על מנת להכיר את עצמו. ולכן הרבה בעיות מגיעות לטוענים רבניים ברגע שאחד מהזכר או הנקבה החליט פתאום שהוא צריך להיות איש או אישה. כן? ואז יש בעיות. שמו לב שעד עכשיו היה רק זכר ונקבה, ועכשיו צריך להתחיל איש ואישה, ולפעמים לא מוכנים לזה. כן? כן. כן. יש לו חיסרון בבינה. יש לו חיסרון בבינה.
שיש לו חיסרון בבינה,
כן.
אז הוא לא יכול להגיע
לאותה
דעת שיש לה.
הרי
הדעת זה המקיש
של החוכמה והבינה. לא הבנתי. הדעת זה יש לו.
יש פה איזה בעיה. לא אנחנו אומרים שיש חיסרון בבינה.
נכון.
עכשיו הדעת זה המקיש של החוכמה והבינה.
לא, מי אמר את זה? שמעת את זה בשיעור אחר? מה? כן, אבל כאן זה בהקשר אחר לגמרי נאמר. זה נכון. שהדעת... כן. לכן הדעת האמיתית היא דווקא אצל איש שיש לו אישה, כי זה מה שאומרת המשנה, אם אין בינה אין דעת. אלא מה? יש כישרון אינטלקטואלי, חוכמה, זה גם אצל איש גם אצל אישה במידה שווה. או? כן. זכר ונקבה זה קשר ביולוגי אינטרסנטי. התוצאה ילדים, ילדים או כיף, תלוי לפי המטרה של כל אחד. איש ואישה, יש כאן גילוי הזהות האנושית, קדושה בעברית. לכן תראו את התגובה גם של האדם אחרי הבריאה, של האישה, ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם ואישן, ויקח אחד מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. מה זה צלעותיו? אחד מהצדדים שלו, כן, כיוון שפה היום מדובר באיש ואישה שלמים. ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם. ראיתם? ויבן נתן שם בינה, ואת הצלע הזה הפך לאישה. ויביאה אל האדם, אז כאן נשאלת השאלה, היה צריך להיות כתוב ויביאה אל האיש. כבר מתחילה כאן הסימטריה. עד עכשיו לא הבחנו פה בין הצד הזכרי לצד הנקבי. פתאום אנחנו רואים שיש אחד שהפך להיות צלע מן האדם, זה האישה, והאיש שנשאר לבדו הוא כל כולו האדם פתאום. יש פה איזה אסימטריה שנוצרה ברגע האחרון. ויאמר האדם, לזה נצטרך למצוא פתרון, כן? זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקוחה זאת. פה החידוש הוא, אם כן, שיש פה שני סוגי בני אדם. אחד שהוא עצם מעצמי, והשני שהוא בשר מבשרי. מה ההבדל בין עצם לבשר? עצם זה דבר קשה, אם כן זה העצמות. מה שקוראים עצמיות בעברית. כן? זה עצמי. והבשר זה החלק הרגיש. כן? אם כן, יש, הזהות האנושית התחלקה בין חלק אחד רגיש, בשר מבשרי, לבין חלק אחר שנשאר עם העצמיות של האדם. לכן יש פה איזו אסימטריה. מכאן אתם רואים שבמהלך ההיסטוריה הגברים יתלו את החלק המרכזי של הנהגת העולם והנשים יהיו בשוליים. זה בעצם מה שנאמר כאן. מה?
איך אתה מציג את זה מכאן שהם יהיו בשוליים? הם עכשיו עם העצם, עם המהות.
מי זה העצם פה?
היא.
לא? אז לא הבנת איך שקוראים את הפסוק. ויאמר האדם, איזה אדם אמר את זה? האדם זה כל כולו זכר ונקבה. הוא מסתכל עכשיו על החלוקה. והוא אומר, זה עצם מעצמי. זה בשר מבשרי. כלומר, יש פה שני חלקים, אחד שהוא עצם והשני בשר.
אז מי זה העצם?
מי זה הבשר? העצם זה האיש. והבשר זה האישה.
אז מה זה בשר מבשרי? הוא מדבר על עצמו בשר מבשרי.
האדם אומר את זה. כן. מי זה האדם? זה הזכר? לא. זה האדם כולו.
שניהם אמרו את הדברים האלה?
נכון.
אז מה, היא מצביעה עליה ואומרת...
לא, עדיין לא הופרדה הזהות לגמרי. בשלב הזה עדיין הם חושבים כאילו הם אדם אחד. לכן היא והוא אומרות, זה עצם מעצמי וזה בשר מבשרי.
הם מצביעים עליה.
לא, עליו. רגע, לא, תחילת הפסוק. ויאמר האדם זאת הפעם, הוא לא אומר עליה.
למה זאת לשון נקבה?
על הפעם הזאת יש עצם מעצמי. למי הוא מתכוון? לזכר. הוא בשר מבשרי, לנקבה.
אז
הפעם
כתוב הפעם הזאת, למה זאת הפעם?
לא כל דבר יש לי הסבר. עכשיו, מה שיפה בדבר הזה, הוא שעכשיו מובנת איזושהי אסימטריה בנפש האדם, כשיש חלק אחד שהוא יותר פונה אל הרגשות, חלק שני שפונה יותר אל המהויות. ועכשיו זה מוליד, כמובן, סכנה. הסכנה זה הזלזול של האיש באישה. כן.
לפי העיקרון הזה, איך אתה מסביר את ההמשך לזאת יצרו אישה? זאת אומרת, למה היית צריכה דווקא עכשיו פסוק?
זה בדיוק לזה אני מתכוון, עכשיו לדבר. כן? כן? כן, כן, היה רק חוכמה. גם דעת לא היה. נכון. עכשיו, הסכנה היא שמכיוון שמטבע המציאות בהיסטוריה של העולם הזה הגברים נטלו את החלק המרכזי בהנהגת העולם, שמה יאמרו שהם עיקר והאישה תפל. ואנחנו רואים את התגובה הזאת, תגובת הזלזול, בדברי אדם הראשון, כשאומר לזאת יקרא אישה כי מאיש לוקח הזאת. אם כן, מה המקור, מה היתק? המקור האיש, היתק האישה. ואז איך הוא קורא לה? באיזה שם? אישה. זה שם בשביל אישה זה? ממתי קוראים לאישה בשם הזה? זה לא שם פרטי כל כך יפה. נכון?
אבל למה מאיש לוקח הזאת? בעצם האדם נחלק לשניים.
נכון. אבל מכיוון שעיקר עצמות האדם נשארה אצל האיש, לכן הוא קורא אל ה... כי העצם זה החלק העצמותי, זה החלק שנותן את הצורה. הבשר זה החלק שחי. בעיני האיש, כן. בעיני האיש זה שווה יותר. ולכן הוא אומר, הוא קורא לה בשם אישה, לא נותן לה שם. מתי הוא קורא לה בשם? רק בבראשית פרק ג' פסוק כ', ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי הייתה עם כל חי. מה קרה בינתיים? לא, בינתיים קרה חטא אדם הראשון. מה גרם לו בעצם לחטא? זה שהוא לא התייחס לאשתו כאל אישיות. קרא לה בשם האישה. האישה אשר נתת עמדי נתנה לי מן העץ ואוכל. מה, אתה לא יכול לדבר איתה? אי אפשר לברר? כלומר, עדיין אין לה שם פרטי, היא אובייקט. היא אובייקט הנותן פירות דעת, פירות את הדעת. אבל היא כשלעצמה אין לה אישיות בעיניו. רק אחרי החטא הוא מבין שהוא צריך לתקן וקורא לה בשם. ואז הוא קורא לה חווה, כן.
לא, אני לא כל כך מבין.
בהתחלה שבעצם שהבנת הבורא הייתה לחלק את, את האדם איש אישה כך שהוא יזכח ואילו הוא יבין את עצמו יותר טוב. אבל אף פעם אנחנו רואים בדיוק אפשר בגלל שהאדם בעצם לא הכיר באישה וכאילו שיש תירה עם הכוונת הבורא וההתנהגות של האדם.
כן כן, כלומר זה הפך כוונת הבורא. כלומר, לקח זמן לאדם עד שהוא הבין שהחלוקה הזאת זה חלוקת הזהות שלו עצמו. ולכן יש הנטייה לראות בחווה רק אישה, במקום לראות בחווה. עכשיו, זה מסביר למשל מדוע בעיית הבדידות. כן?
איך זה שדווקא האישה שאתה אמורה להיות קלה, היא לא שנותנת לו את הדעת?
מה? כי זה מה שאין לה. היא רוצה את עץ הדעת כי זה מה שאין לה. ברור? ברור. עכשיו, איפה היינו? כן, הבדידות. כן. יש בעיה שמצויה אצל רווקים. זה בעיית הבדידות. ברור. כיוון שהוא חסר את עצמו, אז הוא לבדו. אבל כשמתחתנים, השאלה אם הבעיה הזאת באה לידי פתרון או לא. יש הרבה פעמים בספרות היפה סיפורים על בדידות. כן? רומנים שלמים שנכתבים על בדידות. ובדרך כלל זה רומנים שנכתבים על ידי נשים יותר מאשר רומנים שנכתבים על ידי גברים. מדוע? כי אפשר לומר שהבעיה של האיש בעולם הזה, אפשר לומר שהיא באה כבר לידי פתרון. כיוון שלפי הסיפור המקראי, אתם רואים פה שיש עדיפות לזכר על פני הנקבה, היא נקראת עזר כנגדו, אם כן היא באה להשלים את מה שחסר בו. אבל מי משלים את מה שחסר בה? זה התורה לא אמרה. היא נותנת לנו להבין שהאיש צריך להשלים את מה שחסר באישה. כן?
כמה רגעים הבנתי שאיזה
כנגדו
זה כנגד שניהם, לא כנגד.
כן, זה בתוכנית, אבל למעשה הוא הופך, זה ההבדל בין פסוק כ"ב, זה בין פסוק י"ח לפסוק כ"ג. בפסוק י"ח יש שוויון גמור, אבל פסוק כ"ג מדבר על המציאות. בפסוק כ"ג אתה רואה שבמציאות העצם נשאר אצל האיש, עצם האדם, ולכן הוא כולו קרוי האדם. לא קוראים לאישה האדמית או האדמה, כן? אלא קוראים לה אישה. כלומר, יש, למרות שהאיש אמור להשלים את חסרונותיה, את תחושת הבדידות של האישה, ייתכן שהוא איננו מסוגל להשלים את זה לגמרי בעולם הזה. ולכן כל הספרות הרבה על סיפורי בדידות של נשים. ואז איפה יבוא הפתרון?
למה הוא לא יכול להשלים בעולם הזה?
כי בעולם הזה הוא נוטל את התפקיד המרכזי. כן? הפוליטיקה היא בידי הגברים, לא בידי הנשים. אז זה חיסרון. לכן יש היום תנועה פמיניסטית שאומרת שזה לא בסדר. מעולם לא מצאנו תנועה הטוענת לשוויון הגברים. אנחנו מוצאים תנועות הטוענות לשוויון הנשים. אם כן, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו באופן כזה שהנשים תהיינה מתוסכלות. אז איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת? יש פתרון. מדוע בעצם הגברים נוטלים את ההנהגה של העולם הזה? כי הגברים הם האקטיביים, והעולם הזה הוא עולם חסר. עולם שהוא מלא חסרונות הוא עולם שצריך בו השלמה. לכן מי מרגיש טוב בבית הזה, בעולם הזה? מרגיש טוב דווקא מי שזהותו חסרה, שצריך להשלים את עצמו. וזה הגברים. מה שאין כן, האישה יותר שלמה, יותר תואמת את התוכנית של הבורא ביחס אליה. ולכן איננה זקוקה להשלמה כל כך. אבל היא מרגישה בבית, בעולם הבא. כלומר, העולם הבא הוא העולם השלם מבחינתם של אנשים. ומבחינתם של הגברים, העולם הבא הוא בעייתי. לכן הגמרא, המשנה במסכת אבות אומרת, יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. זו משנה גברית. מיד אחר כך יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. זו משנה נשית. וזה מסביר את ההבדל העצום שיש בין הברכה שהנשים מברכות בבוקר לבין הברכה שהגברים מברכים בבוקר. אז בוא נראה את זה ברב קוק. הרב קוק מסביר את זה היטב בפסקה שמודפסת מצד ימין למעלה. בבוקר מברכים ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא עשני אישה. מסביר הרב, הנשמות בגורל חייהן מחולקות הן לפועלות ולנפעלות, לרושמות את החיים ואת הווייתם בכל מחמניהם ולנרשמות מהם. יש מי שמטביע את חותמו על המציאות המתפתחת, האנשים, ויש נשמות המקבלות את כל הטוב שיש במציאות, מקבלות את הרושם מן המציאות. זהו ההבדל העצמי שיש בין נפש האיש הפועל, החוקק, הכובש והמדביר, ובין נפש האישה הנרשמת, הנפעלת, הנחקקת והנכבשת והמתדברת בהנהגתו של האיש. וכמה מידות עליונות וטובות וכמה עושר ומרחב יש בחלק הטוב הזה של היות הנשמה נשמת איש פועל, יוצר, מחדש ומרחיב פעלים והגיונים, שאיפות ומעשים על פי עצמיותו הפנימית ומערכי קדושתו הנעלה מנפש האישה הנחשבת כחומר לגבי הצורה לעומת נשמת האיש הצורתית. ורבה היא ההודעה המחויבת ליוצר הנשמה מכל איש ואיש שלא עשני אישה. כלומר, אם נסכם בקצרה כל מה שאומר הרב כאן, השמחה של האיש זה שהוא פועל בעולם שזקוק לפעולות. אבל ברגע שהעולם יהיה מושלם, האיש ישתעמם. זה יהיה עולם נורא עבור האיש. אבל נראה עכשיו מה שקורה עם האישה. נשים אומרות, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שעשני כרצונו. נו, זה יותר גדול לכאורה. נכון? זה מה שאומר. עם כל היתרון של האיש הפועל והרושם את רשמי השפעתו ומפעלותיו בחיים ובעולם, הנה יש לעומת זה גם כן יתרון לאישה הנפעלת, שהיא עשויה בתכונה כזאת של קבלת רשמים, בזה שהפעולות והתעוררות המעשה העצמיות יירשם האדם על ידן בצמצום של כוחו החומרי והרוחני, ויוכל לפעמים לסור על ידי זה מהמגמה האלוהית העליונה. כלומר, ברגע שהאיש צריך להחליט באיזה כיוון לפעול, יכול לפעול בכיוון מוטעה. מה שאין כן התכונה הנפעלת של האישה כשהיא ישרה, היא עלולה להירשם ולהיפעל מתכונת השפע של המעשה אשר עשה האלוהים. כלומר, יש יותר נוחות לנשים להיות צדקניות. כן, אומרים, בזכות נשים צדקניות יצאו אבותינו ממצרים, ולא בזכות גברים צדקנים. כנראה שהתכונה של הצדקנות לא מצויה כל כך אצל הגברים, משום חוסר היציבות שיש בזהות הגברית, לעומת הזהות הנשית שהיא כל כולה יציבות. אז אם כן, אם כבר אישה מחליטה להיות נפעלת דווקא מן הטוב אשר עשה האלוהים, היא תהיה צדקנית יותר מן האיש. מהתכונה הישרה, כאשר עשה את האדם ואת העולם ואת התוכן החומרי והרוחני שבהוויה, ישר, מכוון לרצונו העליון הפשוט והישר, ועל כן מברכת היא האישה בהודעה על חלקה הטוב שעשני כרצונו. זאת אומרת, מתאימה לתוכנית של הבריאה, לרצון העליון. ולכן אפשר לומר, אישה בעולם הזה אין לה כל כך הרבה מה לעשות, לכן היא פטורה ממצוות שהזמן גרמן, וחייבת במצוות שהנצח גרמן. כן? לכן נשים גדולות בנבואה יותר מאשר מהנשים. כן? זאת אומרת, כל נושא רוחני עליון נאמר בעברית בלשון נקבה. לא אומרים דברים, לא אומרים על סתרי תורה שזה נסתרים, אומרים נסתרות, גדולות. ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני, אומר דוד המלך. כן? במעבד
הזה, תפקיד האדם בעולם, סתם כל האישה צריכה לפעול פחות, אז היא גם מקבלת שכר פחות בעולם הבא. או
מי שצריך לקבל שכר זה מי שצריך להשתנות. לא, היא לא מקבלת. לא, שאתה שואל מבחינת אחוזי כמה בולים יש לה בשביל עולם הבא.
לא,
זה בריאה שונה. זאת אומרת שהשלמתה היא אינה תלויה בכל כך הרבה מצוות כמו האיש.
היא גם תגיע לשכר פחות.
לא,
שכר הוא בעצם
האדם צריך לעבוד על עצמו יותר, ויש מי ששלם בפני עצמו. אין בזה בעיה. כן. כן, יותר מי שרוצה, זה בדיוק מה שדיברנו לפני כן, אתה מדבר על הגמרא בקידושין, כן? שיותר מי שרוצה האיש לשאת, רוצה אישה להינשא. נכון? כן, למה היא רוצה יותר? כי בעולם הזה יש לה עמדת נחיתות. לכן היא צריכה יותר השלמה מאשר האיש. האיש מרגיש בבית בעולם הזה. הוא מרגיש שהחיסרון של עצמו, שהוא בא כל הזמן להשלים, מתאים לתנאי העולם הזה.
אז ההשלמה היא בעולם הזה?
של האיש, כן.
של האישה?
של האישה, לא. של האישה זה בעולם הבא. שעשני כרצונו, בעולם הבא זה מתברר. ולכן, באחרית ימים, כל פעם שיש תקופה של אחרית ימים באיזושהי התערבות, אנשים תופסות מקום מרכזי יותר. למשל, בימינו, אנחנו באחרית ימים, מכל מיני בחינות, גם מבחינה תרבותית של המערב, מבחינת התרבות המערבית, וגם מבחינת גלותנו. לכן, נשים היום מתחילות לתפוס מקום מרכזי יותר. מבחינת עולם הבא. מה? גם בגלל שהיום יש מושג מקובל יותר של זכויות האישה, וגם בהנהגת עם ישראל. יש במדרש, אחד ממדרשי הגאולה, ספר זרובבל, אחד ממדרשי הגאולה הקדומים, נאמר שבזמן הגאולה תהיה אישה שתיגאל את ישראל, כן? שתהיה מהעומדות בראש האומה, כן? ואם כן, שם השם שלה זה חפציבה, לפי המדרש. אם כך, כן.
שהאישה
אמביציונרית
בעצם נותנת תפקיד
גברי. עכשיו, זהו, כאן מדובר פה על, קטגוריות יסוד. לכן גם הרב פה נזהר מאוד, הוא אומר הנפש, איך קורא זה? ההבדל העצמי שיש בין נפש האיש לנפש האישה. אבל בחיים הדברים הרבה יותר מורכבים. כמה אחוזים של, איש, של גבריות יש באיש וכמה אחוזים של נשיות? זה מאוד משתנה. יש איש שרובו איש ויש איש שרובו אישה, וכן נשים, אישה שרובה איש ואישה שרובה אישה, כן? כי המציאות הרבה יותר רחבה מאשר קטגוריות היסוד האלה. לכן דיברתי מראש, אנחנו מדברים בצורה סכמטית. עכשיו, זה מסביר את הגמרא בקידושין המודפסת באמצע העמוד. כתוב ככה: האישה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים. טוב, זו משנה מפורסמת, שהאישה נקנית, אבל מה קונים באישה? זאת שאלה גדולה. מה היא יכולה בעצמה לקנות כשהיא קונה? זה את עצמה. כי זה מה שאין בה. העצם, אמרנו, עצם מעצמי ובשר מבשרי. אבל מה אין באיש שיש באישה? אותו חלק של האישיות שחי את העולם הזה, שזה הנפש. הבה נקרא את הדברים בפנים. כשוק ראי ההדדה וכשיננה מתניתין ההדדה. כאן אני דילגתי על כמה דברים בגמרא. אתם רואים שאני שמתי כוכב כדי לציין שדילגתי. יש שתי משניות שסותרות אחת את השנייה ושני פסוקים שסותרים אחד את השני. הפסוקים הסותרים זה הפסוק והודעת להם את הדרך ילכו בה, שזה פסוק שמדבר על דרך בלשון נקבה, דרך ילכו בה. ואילו במלחמה כתוב בדרך אחד יצאו אליך, בלשון זכר, ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. כמו כן גם במשניות כתוב האישה נקנית בשלוש דרכים, שלוש זה זכר או נקבה? זה נקבה. ואילו בשבעה דרכים בודקים את הזהב, שבעה זה זכר. אם כן, הגמרא אומרת יש פה סתירה מפסוק לפסוק וממשנה למשנה, שפעם דרך זה בלשון זכר, פעם דרך זה בלשון נקבה. בעל זה תשובת הגמרא על הפסוק והודעת להם את הדרך ילכו בה, אומר קראי הדד אל הקשיין, הפסוקים מן המקשים. למה? זה בתורה קאי, הפסוק מדבר על התורה, ותורה יקרא לשון נקבה, והתורה היא נקבה. איך יודעים? איך יודעים שתורה זה לשון נקבה? אז זהו, הגמרא לא מחפשת את הכללים של הדקדוק, בגלל שיכולנו להגיד כל דבר שמסתיים בקמץ וה זה נקבה. במקום זה הגמרא רוצה לראות משהו נקבי במהותה של התורה, ולכן היא מחפשת פסוק שמראה את זה. אומר דכתיב, שרי כתוב בספר תהילים פסוק פרק י"ט, תורת השם תמימה משיבת נפש. כלומר, מה עושה התורה? היא משיבה את הנפש למי שאיבד את הנפש. טוב? אם כן, מה תכונתה של הנקבה? היא מחזירה את הנפש היא מחזירה את הנפש לאדם. אם כן, הנקבה משיבה את הנפש למי שאיבד את הנפש. אתם רואים פה, הנפש זה מתאים לחלק שהתורה קוראת לו בשר מבשרי. כלומר, אותו החלק שמעורה עם החיים. ולכן גם, אחר כך הגמרא מביאה בשם רבי שמעון, תסתכלו למטה, אחרי הכוכב השני, רבי שמעון אומר, מפני מה אמרה תורה כי ייקח איש אישה, ולא כתב כי תילקח אישה לאיש? מפני שדרכו של איש לחזר על האישה, ואין דרכה של אישה לחזר על איש. משל לאדם, זה אדם הראשון, שעבדה לו עבדה. איזה עבדה? הנפש. כן? משיבת נפש. מי חוזר על מי? בעל עבדה מחזר על עבדתו. הוא איבד משהו. טוב. עכשיו נשאלת השאלה, אבל לפני כן. יש ב... כלומר, אז עכשיו התחלנו למצוא איזשהו פתרון. כשהאיש קונה את האישה, הוא קונה את נפשו. מה היא מחפשת? את עצמה. זה הבדל עצום. היא מחפשת את עצמיות הזהות האנושית שנמצאת אצל הזכר. עצם מעצמי. ומה הוא מחפש? את הנפש. האפשרות לחיות באופן קיומי בעולם הזה.
אבל
בסוף בשרים
זה
מתבלש
עם
מי יש. יפה. הבנת. עכשיו, טוב, יש איזה הפסקה בחולין, אנחנו לא נעסוק בזה, חבל, לא היה לנו זמן. אבל הייתי רוצה פה להתייחס לשאלה אחת שמדי פעם שואלים אותה. האם יש מה שנקרא בערבית מכתוב? כלומר, האם יש לאיש אישה ספציפית שאיתה הוא צריך להתחתן או לא? לא, אני לא שאלתי, אני בא לא שאלתי, באתי לתת תשובה. כלומר, זה מצוי מאוד שבני אדם מחכים בצורה פסיבית ביותר שסוף סוף זה ייפול להם מן השמיים, וזהו, יחליטו, הנה זה מה שהיה כתוב לי, לכן אין מה לדאוג, אין מה להתאמץ, בכל מקרה כשזה יבוא, זה יבוא. על זה כותב הרמב״ם במקור האמצעי בהקדמת מסכת אבות פרק שמיני. אבל מה שנמצא לחכמים עליהם השלום והוא אומרם הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, הוא גם כן אמת ונוטה לצד מה שזכרנו. מה זה מה שזכרנו? אומר הרמב״ם שאין מעשה האדם תלויים בגזרה קדומה, אלא שהרבה פעמים יתעו בו בני אדם ויחשבו קצת פעולות האדם הבאות לבחירתו שהוא מוכרח עליהם, כזיווג פלוני או היות הממון בידו, וזה בלתי אמת, כי זאת האישה אשר לקחה בכתובה וקידושין והקשרה לו, ולקחה לו לפריה וריביה, והיא מצווה, והשם יתברך לא יגזור בעשיית מצווה, ואם יהיה בנישואין איסור היא עבירה, והשם לא יגזור בעשיית עבירה. לכן כל הסיפורים האלה שהאדם מוכרח להתחתן עם אישה פלונית זה שקר וחזב. פשוט מאוד. השאלה הזאת נשאלה בצורה יותר ברורה לרבנו שמעון בן צמח בשאלות ותשובות התשבץ מצד ימין. שאלה א', אל החכם הונן, כן? הונן זה העיר שבה, שאליה נשלחה התשובה הזאת. אל החכם רבי משה גבאי, נזרי החמנה ופרקה. כתבת, זה לשונך. אני נפלא במאמר חז"ל 40 יום קודם יצירת הוולד וכו'. מה זה 40 יום קודם? מה זה וכו'? בת קול מכריזה, בת פלוני לפלוני. ששמעתי מחלוקת בעלי המשפט עם מערכת האדם נידונת לפי רגע ההיריון או רגע הלידה, וקודם היצירה אין כאן לא היריון ולא לידה, ואז אין שם לא זכות ולא מזל, כן, וכו'. אתם מבינים את הקושיה של המקשה? המקשה אומר, 40 יום לפני יצירת הוולד נגזר בת פלוני לפלוני. איך זה יכול להיות? הרי מתי המזל מופיע? או בלידה או ביצירה. אבל 40 יום לפני היצירה המזל איננו פועל על כלום. אתם מבינים? השואל שואל על המזלות. על מה המזל יכול לחול? הרי 40 יום לפני יצירת הוולד אין כלום. תשובה. כבר ידעת איך הוגשה מאמר זה לראשונים, זיכרונם לברכה, מפני מאמר הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. והזיווג בכלל יראת שמיים הוא, שהרי מקיים בו מצוות פרו ורבו, ואיך יהיה מוכרח על המצווה מפני הבת קול. והרמב״ם זיכרונו לברכה תיקן בזה בתשובה ואמר, כי בת פלוני לפלוני נאמר דרך שכר ודרך פורענות. כלומר, זאת ראויה לזה. כלומר, אם תשאל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, זה, מה מתאים לו? כלומר, פלונית מתאימה לו. האם הוא יתחתן איתה? זה לא אמרתי. אם הוא יזכה, יתחתן איתה. לא יזכה, לא יתחתן איתה. אגב, למה זה ככה? בגלל שיש מצבים שהאדם, אם הוא זכאי, אז הוא ראוי לעזר. ואם הוא לא זכאי, הוא ראוי לכנגדו. מדוע? כי אם הוא יקבל עזר כשהוא ראוי לכנגדו, הוא לא יתקן את עצמו לעולם. לכן, לפעמים, יש אדם שראוי לכנגדו, וזה העזר האמיתי שלו. וזה הכל תלוי לפי מצבי ההתפתחות של האדם. אם נתאר לעצמנו שהוא רשע והיא צדקת, מה פתאום שהתחתנו? אז הם לא התחתנו. שאם ראוי הוא לשכר, מזווג לו זיווג יפה. ואם ראוי הוא לפורענות, מזווג לו זיווג כאור. והביא סעד לזה ממה שכתוב בבראשית רבה ופסוק ויהי עשיו בן 40 שנה, אפילו ממזר בסוף העולם וממזרת בסוף העולם, הקדוש ברוך הוא מביאם ומזווגם. זה כתב הרב זיכרונו לברכה.
אז יש דבר כזה?
לא, יש הגנה שיש התאמה. זאת אומרת, אם מגיע לו, אם מגיע לו שיתחתן עם מי שמתאים לו, אז הוא יתחתן איתה. זה שכר ועונש, כן. איך באישה לא מתאימה הוא יתקן את עצמו? אז יעבוד קשה. יש שני אופנים איך לתקן את עצמו, או על ידי עזר או על ידי כנגדו. גם הכנגדו זה בניין, כן? מה? ודאי הייסורים ממרקים, לא? כן? כן, למשל, הביטוי הזה, כן. זאת אומרת שזה ההתמודדות שלו. יש לו אישה רעה, זאת ההתמודדות שלו. אם הוא צדיק גמור, תהיה לו אישה טובה. זה בגלל שהוא צדיק שאינו גמור, שיש לו אישה רעה. זה התיקון שלו, כן? הוא צריך ללמוד מתוך זה להתמודד עם המציאות. למשל, יש אחד מהמוראים, רב, שהייתה לו אישה רעה. כן? בכל זאת, זה אחד מגדולי המוראים. אז איך זה יכול להיות שהייתה לו אישה רעה? אז הגמרא מספרת את ההתנהגות שלו איתה. מתוך כל הסיפורים שיש לנו על ההתנהגות של רב עם אשתו, אנחנו רואים דווקא שאשתו סייעה לו לתקן את מידותיו. דווקא רעתה עזרה לו. כן?
זה היום אין נשארה כבודה.
מה?
זה היום מציאות עצמי נשארה. כבודה נשים טובות.
אין נשארה היום. לא יודע. יש גם גברים רעים, יש גם נשים רעות. לא מבין למה.
לא עושה כוונה שלי. כוונה מושג אישה רעה, זה לא אישה שהיא רעה מטבעה. שכוונה שהרעה שלה זה להתאים לבעל.
אין איש, לא, אבל היא רעה בהתנהגותה. למשל, מה עושה אשתו של רב? הוא היה מבקש פולים, היא הייתה עושה לו אפונים. הוא עושה אפונים, הייתה עושה לו פולים. כן? אז הוא בא שם שחייה ברב, הבן של, של, של רב. ניסה, אז כל פעם שהיה אומר, הרב היה אומר לחייה, תגיד לה להכין פולים, אז הוא הולך ואומר, הוא ביקש אפוני, והייתה עושה לו פולין. כן? אז חיה, הרב אמר לי, חיה בנו, ראה, מה קרה כאן? אז כנראה שבזמן האחרון השתנתה אמא. אז הוא אומר, לא, אני שפשוט שיקרתי מפני השלום, כדי שתקבל מה שאתה רוצה. אז הוא אמר, אל תעשה, כי תתרגל לשקר. כן? כלומר, ודאי שהיא הייתה רעה, אשתו של רב. אבל זה היה מה זה מה שאפשר לרב לתקן את מידותיו. היה צורך כזה.
כן. אני חוזר להתחלה, לא הבנתי למה עצם העצמה את זה על האיש ובטון צריך את זה על האישה.
כי מי שאומר את זה, זה האדם.
זה שניהם.
אבל זה פלא, כי לכאורה הוא אומר את זה על האישה. לזאת עיקר האישה. אם כן, מי, אצל מי ניכר, נשאר העיקר זהות האדם? אצל האיש.
אבל הוא אומר גם עצם העצמה, הוא אומר.
כן, אבל הוא אומר על האישה, אבל כן, אבל עצם זה שהוא זה שאומר, זה סימן שהעצמיות נשארה אצלו. ולכן זה מה שמלמד לנו שזה עצם מעצמו. טוב, שבת שלום.